תחילת פרק כ"א, ואנחנו צריכים להשלים את הפרק הזה, ואולי נתייחס טיפה גם לפרק כ"ב, שזה פרשת שבוע ממש, פרשת קורח. כן, אז אנחנו עסוקים בהסברה הבסיסית של, של המהר"ל, שהאור של התורה הוא כל כך עליון, שכדי לקלוט את האור הזה צריך נשמה מיוחדת, צריך אישיות מיוחדת של משה רבנו. והסביר לנו אתמול המהר"ל למה שתי הדיברות הראשונות בהם עוד לא שייך שזה יינתן למשה רבנו רק, אבל חוץ משתי הדיברות הראשונות יש משהו מהותי שהתורה יכולה להינתן רק למשה רבנו. ואמר המהר"ל שההופעת הנבואה של משה רבנו זה משהו חד פעמי. זה לא דבר שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד יהיו שני משה רבנו, או שיהיה מישהו שהוא דומה למדרגת הנבואה של משה רבנו. ואז הביא המהר"ל לדברי חז"ל, שחז"ל כשהם מדברים על בלעם נראה מהם שהם עושים השוואה בין משה רבנו לבלעם, ובדברים מסוימים זה נראה שמדרגת משה רבנו היא יותר ממדרגת בלעם, בדברים אחרים נראה שמדרגת בלעם היא יותר גבוהה ממדרגת משה רבנו. ושלושת הדברים שחז"ל אומרים שמדרגת בלעם הייתה יותר גבוהה ממדרגת משה רבנו, זה שבלעם יודע מה הקדוש ברוך הוא עתיד לדבר עמו. בלעם היה מדבר איתו כל שעה. לא, שני דברים. שלכאורה מדברי חז"ל נראה שמדרגת בלעם יש בצדדים שהם יותר עליונים ממדרגת הנבואה של משה רבנו. אז המהר"ל בא ואומר שלא ככה. שחז"ל, יש עוד ממרה של חז"ל שהיא יותר יסודית מהממרה הזאת של ההשוואה בין נבואת משה לנבואת בלעם. אלא מאמר חז"ל עושה השוואה בין נבואת נביאי ישראל לנביאי אומות העולם. זה ברור שאצל אומות העולם הנביא הכי גדול היה בלעם. וחז"ל עושים השוואה בין נבואה, תופעת הנבואה בישראל לתופעת הנבואה אצל הגויים. והם לוקחים כדוגמאות שהנביא של הגויים, הם לוקחים דוגמאות מבלעם, והנביא של ישראל לוקחים דוגמאות ממשה רבנו, ושם חז"ל אומרים איזשהו דבר מאוד מאוד בסיסי, שהנבואה של הגויים זה נחשב רק חצי דיבור, והנבואה של ישראל ולמה זה חצי דיבור? בגלל שאנחנו רואים שהנבואה היא נאמרת שם בלשון טומאה, ועיקר, אין ועיקר אלא בלשון טומאה. ולעומת זאת, לישראל הנבואה היא בלשון טהרה, בלשון קדושה ובלשון טהור. שזה מביא את מדרגת הנבואה למדרגה של, כמו שמלאכי השרת, יש בהם את הטהרה ואת הקדושה. יכול להיות שכן, מלאכי השרת יכול להיות לא שייכים כל כך למדרגת הטהרה, בכל אופן, הקדושה והברירות, כמו שיש אצל מלאכי השרת. אז טוען המהר"ל, שהמאמר השני הזה של חז"ל, הוא המאמר העיקרי שדרכו אנחנו נוכל להבין גם את ההבדלים שנאמרו במאמר הראשון של חז"ל, שמהם גם נוכל להבין למה באמת יש דברים בנבואה של בלעם שהם לא שייכים בנבואה של משה. אז אומר המהר"ל, אנחנו קוראים, וביאור זה, כי נבואת אומות העולם אקום אינה נבואה בבירור גמור. כן, לעומת מה שנבואת ישראל כתוב, שהיא בלשון טהרה, בלשון קדושה, בלשון ברור, כלומר, הלשון טהרה והלשון קדושה הם גורמים לדבר הזה שממילא הנבואה היא בלשון ברור, הגויים שהנבואה היא בלשון טומאה, זה לא מגיע למדרגה של נבואה בבירור גמור. לפיכך כתיב ויקר, שהוא חצי דיבור, זה המשמעות של חז"ל, שחז"ל אמרו שזה חצי דיבור בלבד, כפי מה שהיא הנבואה, שאינו בבירור גמור. והנבואה, עכשיו אומר המהר"ל, צריכים להבין, להעמיק את הדבר הזה. מה הכוונה הנבואה היא בטומאה? איך אפשר להבין? מה זה המושג הזה שהנבואה היא בטומאה? כן, כתוב, למה הנבואה אצל הגויים היא לא בבירור גמור? כי בגלל שהנבואה היא בטומאה. אז מה... הרי זה ברור שנבואה זה דבר השם שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא, ועצם דבר השם אי אפשר להגיד עליו שהוא שייך לטומאה. כן, אז מה הכוונה שהנבואה היא בטומאה? אז אומר המהר"ל, זה ודאי אין הכוונה שהדברים של הקדוש ברוך הוא יש בהם איזשהו חיסרון. אף שהשם יתברך קדוש ודבריו קדושים, ודברי הקדוש ברוך הוא הם טהורים, הם קדושים, הם ברורים, וזה ברור. אבל כשאנחנו אומרים, כשהקדוש ברוך הוא מתנבא לאומות העולם, אז הקדוש ברוך הוא יוצא מפיו דבר, מבחינת הגויים הם לא קולטים את כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר. נביאי אומות העולם מקבלים הדיבור אף אם הם טמאים, והם לא צריכים קדושה וטהרה. דומה למה זה, מה זה אומר? דומה למי שמשליך ממנו דינר זהב. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מחליט לתת נבואה לגוי, אז הקדוש ברוך הוא יודע, יש לי דבר שהוא טהור, שהוא כמו דינר זהב, ואני נותן את הדינר זהב, ואני לא מקפיד אף אם נופל האשפה, כי אין כוונתו רק להשליך ממנו הדיבור, ייפול בכל מקום. כך, עוד שנייה נסביר את זה יותר. כך השם מתברך, אינו חפץ כאשר מדבר, עם נביאי אומות העולם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם, בישראל, אז הקדוש ברוך הוא מתבונן מי בישראל ראוי לנבואה, עם מי הוא יכול לדבר, וכשהוא, כלומר, הנבואה בישראל היא מתחילה מהדבר הזה שהקדוש ברוך הוא בודק שיש מישהו שהוא יכול להתחבר לדברים שלו, שהוא יכול לקבל את הדברים שלו, רק, כן, רק במידת מה שאתה יכול להתחבר לדברים של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. כי אצל הנבואה אצל ישראל היא מתחילה קודם כל מזה שקדוש ברוך הוא רוצה להגיע לישראל. הוא רוצה שישראל ירגישו אותו. הוא רוצה, הדיבור הוא הדבר הצדדי יותר. כלומר, הדבר המרכזי זה עצם המפגש שקדוש ברוך הוא רוצה להיפגש עם ישראל, שקדוש ברוך הוא רוצה להיפגש עם המקבלים. איך הדרך להיפגש עם המקבלים? על ידי זה שהוא מדבר, והוא מדבר דברים כאלה שהמקבלים יוכלו לקבל. ולכן, הקדוש ברוך הוא, כשיש נבואה בישראל, הוא קודם כל בודק האם ישראל בכלל ברי האחי, וממילא, ורק לפי המדרגה הזאת הקדוש ברוך הוא מדבר. ולכן באמת גם הקדוש ברוך הוא, הוא לא מדבר כל הזמן, הוא מדבר רק לפי ההכנה של המקבלים, רק לפי היכולת של ישראל באמת לקבל את הדיבור, לפי זה הקדוש ברוך הוא מדבר. אבל נבואה אצל אומות העולם, יש איזשהו רעיון כנראה שיש חשיבות שבעולם יזרקו דינרי הזהב האלה, הדיבורים האלוקיים האלה, למרות, אבל לא שבאמת הקדוש ברוך הוא חושב שיש מישהו מהגויים שהוא ברחי לקבל את הדיבור הזה. מבחינת הקדוש ברוך הוא, הגויים הם כמו ההשפעה הזאת. זה מה שהוא אומר, את הדמיון הזה, שזה כמו דינר זהב שנזרק להשפעה. שיש כנראה איזשהו עניין, כן, דינר זהב שנזרק להשפעה, זה בוודאי, זה בדרך כלל רק בגלל שהאדם נאבד לו דינר זהב או משהו כזה. כאן לקדוש ברוך הוא יש עניין שבכל אופן דינרי זהב יזרקו להשפעה, שהגויים שהם נחשבים פה השפעה, הם יקבלו את הדינר זהב, יקבלו את הדיבור האלוקי באיזושהי דרך. אבל זה לא מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה להתחבר לגויים, ואז הוא רואה מה הגויים מסוגלים לקבל, ולפי זה הוא מדבר. לא, הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהגויים ישימו לב שהוא זורק דינר זהב. וגם בזה, באמת, אז בזה כתוב את הדבר הזה, שהבלעם היה מיוחד שהוא היה יכול לשים לב מתי נזרקים דינרי הזהב כאילו. כלומר, מה ההבדל בין בלעם לבין הגוי האחר? הגויים האחרים, מה גדולתו של בלעם? גדולתו של בלעם שהוא כל הזמן יכול לזהות את הדינרי זהב שהקדוש ברוך הוא זורק. את הדיבורים שהקדוש ברוך הוא מדבר, אבל זה לא זה שהקדוש ברוך הוא רואה שבלעם הוא יכול להתחבר לדברים, בלעם יכול לקלוט את הדברים, בלעם שייך להיות מחובר, זה לא שהקדוש ברוך הוא רוצה להתחבר לבלעם ואז כתוצאה מזה הוא זורק את הדינרי זהב, אלא להפך, אלא כנראה אי אפשר בעולם להשאיר את העולם בצורה הזאת שהוא יהיה רק השפעה, ולכן צריך שגם בעולם יהיה קצת דינרי זהב, כן, זה המשל פה שהוא אומר, ואז זה הנבואה שאצל הגויים. זה מה שהוא אומר. כך השם מדבר, אני לא חופץ כאשר מדבר עם נביאי אומות העולם, רק שיצא הדיבור ממנו, יבוא אליו מקבל, אף בתאומה. אבל, כלומר, ההבדל הראשוני הוא, האם הדיבור האלוקי הוא בודק עם מי, עם מי אתה עומד לדבר? או הדיבור האלוקי בכלל לא בודק עם מי אתה עומד לדבר. כשאתה נותן נבואה לגוי, אז זה לא שקדוש ברוך הוא בודק עם מי הוא הולך לדבר, או שזה אפילו היינו אומרים המטרה של הנבואה, או שזה התנאי הבסיסי לנבואה. לא, גם אם הגוי הוא נשאר בטומאה, הקדוש ברוך הוא בגלל זה לא יביא את הדיבור הזה. לא ימנע מלהביא את הדיבור הזה. אבל כאשר מדבר עם נביאי ישראל, נתייחד עמו הדיבור, כלומר כל העניין הזה של הדיבור זה ליצור את ההתייחדות, כן, את החיבור הזה שבין המדבר לבין השומע, כן, זה הפנים בפנים, זה פה אל פה, וזה עיקר דיבורו, שמדבר ויתברך אל הנביאים, והעיקר זה שנתייחד עמהם הדיבור. ואז לכן, כיוון שזה המטרה העיקרית של הדיבור, אז ודאי לא שייך, אין ראוי שיהיה עצם דיבורו יתברך בתאומה. ולכן אין מקבלים לנביאי ישראל הנבואה שהיא דיבור השם יתברך רק בקדושה. עכשיו נסביר את זה קצת יותר. העניין של התורה, העניין של הנבואה בצורה של תורה, זה אומר את הדבר הזה שכשמופיעה נבואה בישראל, אז זה אומר שיש חלות שכינה בעולם. אתה בא לגאול את העולם. אתה בא להביא, לרומם את כל העולם, שכל העולם יהיה במדרגה הזאת של הדברים שנאמרים לו. כלומר, הנבואה. אני בשיעור, אני אחזור אליך אחרי כן. זה כל העולם צריך להיות במדרגה של הדברים שנאמרים לישראל. אז זה עיקר המטרה של הנבואה, של התורה. מה העניין של התורה? המדרגה של התורה היא שהמציאות כולה היא נהפכת להיות המקום שהוא מופיע את הדיבור האלוקי. כן, שהאור האלוקי הוא יופיע בהוויית החיים של, 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 של מי ששומע את הדיבור האלוקי. כלומר שהעניין האלוקי הוא יכול במציאות, הוא יופיע במציאות. אז הוא יגאל את המציאות, הוא יהיה נשמה למציאות. אם אתה באמת רוצה אם זה המשמעות של הנבואה, אז זה ודאי, זה מה שאנחנו מבינים את הדבר הזה שצריך, כדי שהדיבור האלוקי יהיה במדרגה כזאת שבאמת הוא לגמרי חל, זה יכול להיות רק משה רבנו, עם כל הקדושה שלו, ועם כל זה שהוא מהרגע שהוא נולד הוא נקרא טוב, וכל המהות שלו היא מהות של הופעת האור האלוקי, אז רק באמת משה רבנו שייך למדרגת הנבואה שיכולה להפך להיות תורה, כן, יכולה להפך להיות תורה נצחית, שאחרי כן מכוחה אחרי כן יהיה ניזון כל, ה, תיזון כל תופעת הנבואה של האומה הישראלית, כי צריך קודם כל שמי ש... כן, הנבואה בישראל זה נבואה שהיא מבטאת את הדבר הזה, שהאור האלוקי הוא חל במציאות. אבל אצל הגויים זה לא התוכן של הנבואה. התוכן של הנבואה הוא אחר. עכשיו, המהר"ל לא כל כך מסביר, אז מה כן התוכן של הנבואה אצל הגויים? אז איך שאני מבין, אני מבין אחרי הכל, שגם הגויים, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא מתנבא עם הגויים, או התנבא עם בלעם, זה אחרי הכל כן גורם לזה שהעולם לא לגמרי נהרס. כלומר, עם כל מה שאנחנו קוראים בפרשה שלה, בתורה, שהתופעה של הנבואה אצל הגויים לא הצליחה לרומם את הגויים, הם נשארו בתומעה שלהם, אבל הנחת היסוד שלנו זה שאם לא היה נבואה, היה עוד יותר גרוע. כלומר, אם לא היה נבואה, אז בלעם היה כל הזמן מקלל. והיה עוד יותר גרוע. כתוצאה מזה שיש דינרי זהב, כתוצאה מזה שקדוש ברוך הוא מתנבא גם לגויים, אז אחרי הכל באיזושהי מידה מרסן את ההשתלטות של הטומאה על כל העולמות. כלומר, הנבואה אצל הגויים זה בסופו של דבר איזושהי תגובת נגד לטומאה שיש, להשפעה שיש. כלומר, שאתה זורק דינרי זהב להשפעה, זה מה שגורם לדבר הזה, שהשפעה היא לא כולה השפעה. יש פה קצת דינרי זהב. כן, זה כאילו המשמעות של האירוע. אז מה זה אומר? זה אומר שגם אצל הגויים, על ידי זה שיש נבואה, הגויים לא מצליחים להתחבר לנבואה, אבל הם מקבלים רשמים מזה, הם מקבלים איזשהו רושם. אז אני לא חושב שההגדרה, מה שאני הולך להגיד עכשיו זה בדיוק, אבל בבסיסית זה בנוי, הייתי אומר שתופעת הנבואה אצל הגויים היא בעיקרה מצד יראה, מצד היראה. והתופעת הנבואה אצל ישראל זה בעיקר מצד האהבה. כלומר, גם בישראל זה אהבה ויראה, וגם אצל הגויים זה לא יראה שלמה. כן, אם אני רוצה לדייק, אז זה ככה. אבל למה אני אומר זה מצד היראה, מצד האהבה? היסוד של מצד הנבואה, מצד האהבה, זה בדיוק מה שאנחנו מסבירים. נבואה מצד האהבה זה אומר ש... כן, מה ההבדל בין יראה לבין אהבה? המצב של היראה הוא המצב שהאדם מרגיש את הגודל האלוקי, הוא מרגיש ממילא ככל שהוא יותר... מעמיק חקר בגודל האלוקי, הוא יותר ירא, והוא ממילא הוא מרגיש יותר מרחק מהקדוש ברוך הוא. כן, היראה היא גורמת להרגשת המרחק, להרגשת האפסות האנושית מול הגודל האלוקי. לעומת זאת, האהבה היא גורמת לזה שהאדם מוצא בתוכו את האור האלוקי. וככל שהאדם הוא מתמלא יותר באהבת השם, כן, אז זאת אומרת, הוא מוצא בתוכו יותר ויותר נקודות שהן מחוברות לאור האלוקי. כן, והוא מוצא בתוכו יותר ויותר שייכות לאור האלוקי, וזה המשמעות של קרבה, של להיות במצב של הקרבה לקדוש ברוך הוא. כלומר, מציאת האור האלוקי, איך היא נמצאת בתוכנו, כן, ולא איך שנמצאת בכללות העולמות. אז איך שאני מבין זה ככה, שהתופעה של הנבואה אצל הגויים, זה להתרשם מאור אינסוף. כשאתה מתרשם מאור אינסוף, זה לא שאתה קולט את האור אינסוף. אתה מבין שאתה לא מבין, או כל מיני דברים, אתה יודע את הגבולות הגזרה שלך, אתה מבין את המגבלות שלך, זה כמו בלעם. בלעם היה, מצד עצמו היה כל כולו רוצה לעשות עוד תומה ועוד תומה ועוד תומה ועוד תומה, אבל כתוצאה מהנבואה, הוא יודע את הדבר הזה שהוא לא יכול לעבור את פי השם. אחרי הכל הוא יודע את כללי המשחק, הוא יודע את הדבר הזה שיש אור אין סוף, הוא יודע את הדבר הזה שאחרי הכל יש פה זה, וכל נבואה של הקדוש ברוך הוא, זה מוסיף לו עוד את הרתיעה מלהתפרע, את הרתיעה מלהוסיף טומאה על טומאה, כן, או מלעבור את כל הגבולות, כן, זה המשמעות של הנבואה אצל הגוי. אז זה מה שאני מבין, וזה העניין שמה שקדוש ברוך הוא זורק דינרי זהב, ולא אכפת לו, מה זה לא אכפת לו? זה לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר את הנבואה ובלי מטרה. ודאי שיש גם הנבואה אצל הגויים יש לה מטרה. אבל המטרה היא לא תלויה בזה שהגויים יקלטו את הנבואה הזאת, אלא היא מטרה מזרית יותר. היא מטרה שהיא רק אומרת את הדבר הזה שהגויים יכולים לקבל איזשהו רושם מאוד מאוד כללי שהזהב זוהר, כן, שיש דיבור אלוקי שהוא נותן להם איזשהו זוהר וזה, וזה עושה להם משהו, אבל זה לא זה שהם שייכים להתייחדות הזאת, לחיבור הזה, זה לא גואל אותם, וזה הכוונה חצי דיבור, וזה הכוונה שהדיבור לא ברור. כלומר, זה תמיד אצל הגויים נשאר כמשהו מלמעלה כזה, כמשהו כללים, כמשהו שזה, אבל בלי שאתה באמת שייך לדבר, שאתה חלק מהאור הזה. כן, מה רצית להגיד? ומעטה מה שאמרו אבל בנביאי אומות העולם, אך הונקם, היינו, זה מכל מקום הייתה הנבואה שלו בחיסרון ובתאומה. כן, מה שכתוב שבאומות העולם קם, אין הכוונה שבלעם פתאום הנבואה אצלו הייתה בתארה. להפך, הרי חז"ל את המקורות לנביאי האומות שעליהם אמרו חז"ל במדרש השני שקם, הם הביאו דוגמה מבלעם שכתוב בו איב ועיקר. אז מה התשובה לדבר הזה? ואף אם היה גדול בנבואה מאוד, אז מה אנחנו מסבירים? מה הגדלות של בלעם בנבואה שלו? הגדלות בבלעם בנבואה שלו זה שהוא כל הזמן מזהה את הדין הרי זהב, הוא כל הזמן שומע את הדיבור האלוקי, כלומר, הוא באמת כן אחד שכל הזמן מודע לכללים, לאור אין סוף, לזה, והוא כל הזמן, כן, הוא יודע שעל כל צעד ושעל, כן, הוא צריך, הוא מוגבל ולא יכול לעבור את פי השם, וזה הכוונה הגדול בנבואה. מה זה נבואה? זה להיפגש עם הנוכחות האלוקית. אבל איך הוא נפגש עם הנוכחות האלוקית? הבלעם נפגש עם הנוכחות האלוקית בזה שהוא יודע שיש אור זך, עליון, קדוש, טהור, אלוקי, למרות שהוא נשאר עוד טמא, אבל עצם המודעות הזאת לזה, זה הגודל בנבואה שלו. לעומת זאת, אצל משה רבנו כשהוא מתנבא, אז הכוונה שהוא נהיה חלק מהאור האלוקי, הוא נהיה חלק מהגילוי האלוקי. אתה נהיה חלק מהאור האלוקי, זה לא יכול להיות כל הזמן. כאילו מהבחינה הזאת, לכן בלעם הוא יכול כל הזמן, זה מה שיסביר המהר"ל עוד רגע. למה באמת נבואת בלעם יכולה להיות כל הזמן? גם לזה צריך מדרגה, אנחנו לא אומרים, הרי זה חלל אומרים את זה. שבלעם היה נביא גדול של אומות העולם, זה אומר שאתה יכול להיות בהשפעה, ואתה לא מזהה גם את הדינרי זהב, יש דינרי זהב, ואתה לא יודע לזהות את הדינרי זהב. כלומר, הגודל של בלעם בזה שהוא יודע כל הזמן לשים לב שיש כל הזמן נבואה, שכל הזמן יש דינרי זהב, אבל זה לא חלק ממנו, כן? וזה המשמעות. ואף אם היה גדול בנבואה מאוד, כיוון שנבואתו הייתה בחיסרון ובתאומה, אין זה מעלת הנבואה. כי מעלת הנבואה, כאשר היא בקדושה, בטהרה ובבירור. כן, אני תמיד, איך שאני מבין, זה, היא בטהרה ובקדושה, וממילא היא יכולה להיות בבירור. ולא אמרו בנביאי אומות העולם קם, רק שהיה יודע דברים עליונים. מה הכוונה שהיה יודע דברים עליונים? הוא היה יודע שיש דברים עליונים. הוא מודע כל הזמן לזה שיש אור אין סוף. אבל הוא לא, אבל לא שהוא נהיה חלק מהדבר הזה. וכאשר אז לפי המהר"ל אני מבין, יש שתי אנשים גדולים במפגש עם הנוכחות האלוקית. אבל צורת המפגש, כן, היא לגמרי שונה. שצורת המפגש של בלעם, שהוא רק יודע שיש דברים עליונים, וצורת המפגש של משה רבנו, שהוא חלק מהאור האלוקי. כלומר, ההשוואה היא רק לעניין זה, ששניהם היה להם את הגודל הזה, שכל הזמן הם עמדו מול הנוכחות האלוקית. אבל מה הם עמדו? מה היה הדו שיח שם? זה לגמרי שונה. זה מה שהוא מסביר. תדע. מה?
למה הוא משה שהוא חלק מהתהליך לא יכול להיות מחובר כל הזמן? למה
אתה
חלק מהתהליך, אתה לא
רואה
את הנקודות כל הזמן של
עוד שנייה הוא ידבר על זה. בינתיים אני הייתי אומר, למה אתה לא יכול? כי האדם הוא בשר ודם. הוא לא יכול להיות כל הזמן במדרגה של טהרה וקדושה. או במדרגה של טהרה אולי האדם יכול להיות כל הזמן. אבל לפחות, לא, גם במדרגה של טהרה, אולי גם לא. אבל אולי, אולי במדרגה של טהרה אתה יכול להיות כל הזמן. אבל במדרגה של קדושה, זה קשה מאוד להיות כל הזמן. איך האדם כשהוא יושן, הוא יהיה במדרגת קדושה? נכון? כתוב על הצדיקים, שגם כשהם יושנים, אז הם הולכים ומתקדשים מכוח מה שהם היו ערניים. אני מספר על איזה רב, שהוא היה לפני שהוא הולך לישון, לא על הארי, לפני שהוא הולך לישון, הוא היה שם את כל הספרים שהוא למד במשך היום, ומדי פעם, באמצע הלילה, הוא היה מתעורר ומדפדף, כן? מדפדף, כי הוא לא זכר, תוך כדי שינה, איזושהי נקודה מסוימת של מה שהוא למד, סוגר את הספר וממשיך לישון. הוא מספר על איזה מישהו מגדולי ישראל. אז נכון, יש את הדבר הזה, יש איזושהי מדרגה שאנחנו מבינים, שגם כוח ההתעלות של מה שאתה הלכת והתעלית והתקדשת ביום, הוא ממשיך להופיע בחיות אצלך גם בשעת השינה הזה. אבל בכל אופן זה לא מדרגה שלמה. כלומר, מה שאתה אומר שזה יהיה אנרגיה שלמה, אי אפשר. כלומר, אם זה רק לדעת שיש אור אלוקי, זה אתה יכול כל הזמן. אבל אם זה להתייחד עם האור אלוקי, כאילו, אנחנו צריכים להבין שזה דורש תמצות כוחות, זה דורש התרכזות שמעצם היותנו בשר ונם, היא אומרת הדבר הזה שאנחנו מוגבלים במקום ובזמן לעשות אותה. כן, שזה משתנה אצלנו, שיש עליות וירידות, וזה גם אצל משה רבנו יש את הדבר הזה. זה הסבר אחד, אבל עוד מעט נסביר, עוד מעט אני חושב שנסביר הסברו יותר עמוק. למה זה לא יכול להיות כל הזמן? עוד מעט נסביר, הסבר עוד יותר עמוק למה זה לא יכול להיות עוד זה. עוד מעט נקרא את המהר"ל ונסביר, הסבר עוד יותר עמוק למה זה לא יכול להיות כל הזמן. תדע, כי מה שהיה יודע משה בנבואה ומה שלא היה יודע הכל, מה שלא היה יודע הכל, נמשך אחר עצם המעלה בנבואה שהיה למשה. ומה שהיה יודע בלעם, זה מה שהוא מסביר, ומה שהיה יודע בלעם בנבואה, ומה שלא היה יודע, הכל נמשך ממה שלא היה לבלעם המעלה, היה יונה ממה שהיה למשה. וזה, עכשיו הוא מסביר. כי מה שהיה מדבר עם משה, פנים אל פנים, שהיה משה עומד עם השם יתברך, הכל הוא הקירוב והדיבוק עמו. ובלעם שלא היה לו זה, ובלעם שלא היה לו, זה מורה על הריחוק מן השם יתברך. עכשיו הוא מתחיל, עכשיו הוא מסביר, אז הוא הסביר קודם כל את המעלה של בלעם, שבלעם כל הזמן היה יודע, היה יכול כל הזמן לדבר איתו, ומשה לא היה יכול כל הזמן לדבר, שזה נובע מהמיעוט, מאופי הנבואה של בלעם, לעומת אופי הנבואה של משה רבנו, שהיא דורשת כל הזמן הכנה, ויכולת התדבקות והתייחדות, ובלעם זה לא דורש אותו. עכשיו הוא אמר, אבל היה עוד הבדל, שכתוב שבלעם היה יודע מה הקדוש ברוך הוא עומד לדבר איתו. ומשה רבנו לא היה יודע מה הקדוש ברוך הוא עומד לדבר איתו. אז הוא בא להסביר את הדבר הזה. ומה שלא היה יודע משה הדיבור קודם שבא אליו הדיבור, וכן מה שלא היה מדבר עמו כל שעה שירצה, ומה שלא היה יודע מי מדבר עמו, כל הדברים האלה שהחזל אומרים על משה רבנו שלא, כל הדברים האלה נמשך אל מעלת משה. שכל נבואת משה נבואה ברורה, כמו שהיה הדיבור עמו פנים אל פנים ופה אל פה. לכך, לא הייתה נבואתו רק נבואה ברורה, ואין ברור הנבואה רק שבאה הנבואה אל הנביא. שכל דבר, ואין ברור הנבואה, עכשיו זו נקודה שאני רוצה עוד להסביר, ואין ברור הנבואה רק שבאה הנבואה אל הנביא, שכל דבר שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא, אין לו חזרה. כדאית במסכת ברכות, ודבר זה נקרא ברור הנבואה, כאשר יוצא הדיבור מפיו, אבל שידע הדיבור קודם שנדבר, ונדבר הנבואה, אין זה ראוי למשה ולמעלתו, שהיה כל נבואתו בעניין הבירור הגמור. אבל, עוד שנייה אני אסביר את זה. אבל בלעם שלא הייתה מדרגתו נבואה בעניין הבירור הזה, אפשר לא לדעת דבר זה, שכן כל נבואתו בעניין זה. אז הוא מסביר כך. יש הבדל, נגדיר את זה ככה, יש הבדל בין נבואה שהיא עיתונאית לבין נבואה שהיא יוצרת. זאת אומרת, יש את הנבואה שהיא רק מתארת מה יש במציאות. ויש נבואה שהיא יוצרת את המציאות. כשהוא אומר, מסביר המהר"ל, שמה המשמעות שהנבואה ברורה, או מה המשמעות שכל דבר שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא אין לו חזרה. המשמעות של זה הוא שהדיבור האלוקי הוא משנה מציאות. הוא מוליד יש מאין. כלומר, הוא לפני הדיבור האלוקי לא היה את המציאות הזאת, ואחרי הדיבור האלוקי היה את המציאות הזאת. זאת אומרת, כביכול, מצד הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, אבל כאילו מבחינת האדם, מבחינת האדם יש כביכול, האור האלוקי הוא נמצא בגניז, הוא נמצא בכוח, וכל העניין של העולמות זה שהם יצאו כל הזמן מהעלם אל הגילוי. היציאה הזאת מן העלם אל הגילוי זה לא דבר שהוא תלוי במה שאתה יכול לדעת. הרי זה תמיד הפתעה, זה תמיד משהו יצירתי, זה תמיד איזה משהו חדש. זה, אם אתה מראש היית יכול לדעת מה הוא עומד לדבר איתך, זה אומר שזה לא משהו חדש. כלומר, זה שבלעם יודע מה הקדוש ברוך הוא עומד לדבר איתך, זה אומר שבלעם יודע משהו שלא עומד להתחדש. כי אם זה דבר שהוא לא היה, וזה הופעה חדשה של יש מאין, אז לא שייך בכלל לדעת אותו. כי הוא עוד לא יצא. רק עכשיו הוא נולד, איך אתה תוכל לדבר על דבר שעוד לא היה? אם אתה יכול לדעת מה עומד להיות, זה אומר שאתה מדבר על דבר שהוא לא חידוש. עכשיו אומר המהר"ל, הנקודה הזאת חז"ל מבטאים את זה על ידי הביטוי הזה של חז"ל, שכל דבר שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא אין לו חזרה. מה הכוונה כל דבר שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא אין לו חזרה? כל דבר שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא זה בחינת בריאה כזאת, בחינה של יוצא מהעין אל היש, כן? בחינת יש מעין כזה, וזה המשמעות שאין לו חזרה. כלומר, אז בשביל הדבר הזה, בשביל שהנבואה היא תהיה כזאת שהיא באמת מופיעה איזה שמשהו חדש, זה המשמעות של נבואה בישראל. כלומר, המשמעות של נבואה בישראל היא שככל שיש את תופעת הנבואה בישראל, זה גורם באיזושהי מידה כביכול לקדוש ברוך הוא להוציא דברים שהוא לא יחזור בהם. כלומר, זה ודאי לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להתנבא, אבל הקדוש ברוך הוא תלוי בנביאי ישראל בכמה הוא יוכל להופיע דברים חדשים, כמה הוא יוכל להופיע את האלם אל הגילוי. כלומר, הנבואה בישראל היא גאולת כל העולמות, כי היא בסופו של דבר מה שיוצרת, מה שגורמת לדבר הזה שקדוש ברוך הוא יכול לצאת מהאלם אל הגילוי. ואז לכן בוודאי שלא שייך שתדע את זה מראש, כי זה רק מתי שאתה מגיע למדרגה הזאת, אז הדבר הזה נוצר. ככה הוא מסביר, לכן משה רבנו לא יכול לדעת לפני שמתנבא אליו מה שהוא התנבא אליו. זה שבלען יכול לדעת מה שמתנבא אליו, כי נבואת הגויים או נבואת בלען היא לא נבואה שהיא יוצרת משהו חדש. היא לא זה, אלא זה לדעת את הכללים. אם זה אופי הנבואה, בסדר, הוא יודע את הכללים. שיש עולמות, והכללים זה ככה, שהמלך פועל ככה ועושה ככה ועושה ככה. זה ידיעת הכללים, זה משהו אחד, זה סוג אחד של נבואה. להיות מודע לזה שיש כללים. אבל לברוא עולמות, זה כבר סוג אחר של נבואה. וזה אופי הנבואה שיש בעם ישראל, זה מה שהוא מדגיש. שזה נבואה שיוצאת מהעין אל הגילוי. עכשיו זה מה שאני מסביר, לכן זה לא יכול להיות כל הזמן. כי זה לא שכל הזמן, נכון שכל הזמן יש הופעה של עוד, עוד, עוד אור אלוקי, אור אלוקי, אבל זה צריך כל פעם, משה רבנו צריך כל פעם להצליח להיות ראוי לעוד, לעוד מדרגה כזאת להופיע משהו מההדר אל הגילוי, ואז אחרי שנאמרת לו הנבואה הוא צריך לתת רווח בין פרשה לפרשה, הוא צריך לקלוט את הדבר הזה, הוא צריך להתבונן בדבר הזה, צריך שהדברים האלה יתיישבו בליבו, צריך שהוא ייתן את, שהוא יגיד את זה לעם ישראל, צריך שהמציאות תוכל לקלוט את הדבר הזה, ואז אחרי שכבר המציאות היא כבר מספיק קלטה את הדבר הזה, אז אפשר עוד דיבור. זה לא שייך. מה זה? זה פצצות שכל הזמן עין ויש, עין ויש, זה לא, אין, אי אפשר את הקצב הזה. כלומר, המציאות הזאת שמשה רבנו לא יכול כל הזמן, זה בגלל שמדובר על, על, על יצירת משהו חדש. כיוון שמדובר על יצירת משהו חדש, יש כלים, צריך את הזמנים, את הכלים, כדי שהדבר הזה יוכל להיקלט ולהתבסס במציאות. ולכן זה ככה מופיע הנבואה, שהיא לא יכולה להיות ברצף. כן. אז לשעה כן, זאת אומרת, זה ההבדל בין נבואת משה רבנו שהיא יצירה לנצח לבין נביאי, לבין הנביאים שאחרי כן שהם, זה יצירה, זה יצירה אבל שהיא, שהיא עד כמה שהיא לא מבוססת על נבואת משה, מה שיש משהו בנביאים של, שאחרי כן שהם רק, הם מפרטים את נבואת משה רבנו. ויש משהו מהנביאים שאחרי כן שהם מפרטים את נבואת משה רבנו לשעה. כשהנביאים אחרי משה מתנבאים על הגאולה העתידה, זה בגלל שגם משה רבנו מדבר על הגאולה העתידה. כן, ואז רק הם מפרטים את מה שמשה רבנו דיבר על הגאולה העתידה. וכשהם מדברים על, על משהו שהוא, זה, למרות שחזל אומרים נבואה שהוא צריכה לדורות, כלומר שבעצם יש בחינה כזאת ש... כל הנבואה הזאת זה, אבל הכל זה התפרטות של משה רבנו, אז זה ברור שזה פחות כוח יצירה. כן, זה ההבדל המהותי בין מדרגת תורה לבין מדרגת נבואה, שמדרגת תורה היא יוצרת בכלל את התשתית של כל המציאות, היא משתנה בכל גילוי של תורה שהתגלה למשה רבנו. על גבי הגילוי הזה, אחר כך אתה יכול לעשות עוד ענפים, עוד עוד פרטים, עוד עוד מקומות וזמנים שבהם אותו אור הוא יתגלה. זה אז בעיקרון זה כן המשך ההופעה של מן ההלם אל הגילוי, אבל לא באותה מדרגה, כאילו לא במדרגה הבסיסית של תורה, לא במדרגה הבסיסית שהיה אצל משה רבנו. זה מה שהוא אומר, שרק אצל משה רבנו זה ברור גמור. כן, מדרגת הבירור הגמור הזה, אומר המהר"ל, זה הכוונה מדרגת שהדבר לא יצא ריקם, שהדבר הוא מחודש, שהדבר יש בו יצירה חדשה. זה הכוונה הבירור הגמור. זה עומק, איך שהמהר"ל מסביר את זה. כלומר, בלי, אני לא הייתי חושב על הדבר הזה. טוב, זה הרבה דברים שהמהר"ל אומר, לא היינו משהו, אני מתכוון לומר, אבל כשלמדתי את הפרק הזה, ראיתי איזה עומק יש פה. בדברים האלה של המהר"ל. אומר המהר"ל, וזה הכוונה מה שהביא את המשל, כן? מה המדרש הביא? הוא הביא משל, וזה שהביא משל מן הטבח. כלומר, שכתוב שבלעם הוא דומה לטבח שיודע מה המלך אוכל. ומשה הוא דומה לאורח שאוכל עם המלך. אז הוא אומר, מה היחס בין הטבח לבין האורח שאוכל עם המלך? כן, הטבח הוא יודע את הכללים, הוא יודע ש, מה יכול המלך לאכול, כן, מה צורת ההנהגה של המלך, מה זה, אבל הוא לא דבוק במלך, הוא לא חי את המלך, הוא לא, כן, האורח שאוכל עם המלך, זה אומר שהחיות של המלך באה לידי ביטוי בסעודה המסוימת הזאת עם האורח המסוים הזה, כן, המלך רוצה להופיע אור מסוים ולהקרין אור מסוים למישהו מסוים, ואותו הוא מארח אצלו בסעודה. זה הבחינה של נבואה אצל ישראל. כן, הבחינה של הנבואה בישראל זה שהדבר המרכזי זה לא השולחן הערוך, כן? אלא שהמלך מזמין את האורח ואוכל איתו יחד. זה עיקר המשמעות של שאתה האורח של המלך. כשאתה הטבח של המלך, אתה יודע את האפשרויות של מה איך המלך יכול, איזה שולחנות גדולים הוא יכול לערוך, וכמה תבשילים הוא יכול לבשל, זה אתה מכיר את ההנהגות של המלך, אבל אתה הטבח רק של המלך, אתה לא האורח של המלך. אז אומר המהר"ל, נבואה אצל הגויים היא במשל דומה לטבח של המלך, והנבואה אצל ישראל היא דומה לאורח של המלך, נקרא את זה, כן? וזה שהביא משל הטבח, וזה, כי מה שיודע הטבח, מה שיוכל המלך, באותו אשר נקרא לשולחן המלך אינו יודע, כן, זה שאותו שנקרא לשולחן המלך אינו יודע, מפני שאין הנקרא אל המלך, שאין הנקרא אל המלך מצטרף אל המלך דדת שולחונו, רק, זה גם עוד פעם, הנקודה הזאת, שהנבואה היא, רק בשעת הנבואה היא נולדת, נולד משהו חדש. כן, המפגש עם המלך, הוא נולד רק מתי שהאורח מגיע לשולחן המלך. אז רק כשהוא מגיע, רק כאשר השולחן ערוך בפועל, וזה כבודו בתפארתו של האורח, ולא הצטרף אל המלך זולת זה, ולכן אני לא יודע קודם זה מה יוכל המלך, וכן משה לא הייתה נבואת אורח, כאשר הדיבור בפועל יוצא מפי השם יתברך, מעצם כבודו יתברך, ודבר זה הוא נבואה ברורה, ובמדרגה זאת דבק משה בו יתברך, וזהו מעלתו כבודו של משה, אבל בלעם לא היה מעלה הזאת, ולכן ידע הנבואה קודם שבה הדיבור, ודבר זה מבואר, וכן מה שלא היה מדבר עם משה כל שעה, הכל נמשך אחר מדרגתו ומעלתו, וזה כי העניין נותן כך, כי היה דיבור עם משה פנים אל פנים, ואין לאדם כמדרגה הזאת שיהיה עם השם יתברך תמיד פנים אל פנים, אבל עם בלעם היה הנבואה, כמו שאמרנו למעלה, שהיה ממשיך, משליך ממנו את הדיבור, והיה בלעם מקבל אותו, ולא היה כאן דיבור פנים אל פנים, ולכן היה תמידי. וכן, מה שלא היה יודע, משה מי מדבר עמו, היינו כאילו ראה לי האדם וחי, כי אפשר להתחבר עם השם יתברך. דבר זה היה משה שנסתכל בספחלי המהירה, אבל הוא דבקות על השם יתברך, לפיכך אי אפשר שיהיה יודע מה שידבר השם יתברך עמו. טוב, זה הדבר העיקרי. בסוף הפרק הזה יש עוד נקודה מאוד עמוקה ביחס בין שלמה המלך לבין משה, אז נעזוב את זה, אבל יכול להיות ששיעור הבא אני כן אתייחס, כיוון שזה יהיה מיד אחרי שאנחנו קוראים את פרשת קורח, אולי נתייחס רבע שיעור, חצי שיעור לקורח. בכל אופן, פרשת קורח יש לנו שתי פרקים פה בתברת ישראל, שהרן מדבר על קורח. זה גם פרק כף ב' וגם היה בפרק י' ז' או י' ח' בי' ח'. ומפרק י' ח' ופרק כף ב' תלמדו על קורח.